וישלח, כתוב כך, פסוק ראשון בפרשה, וישלח יעקב מלאכים לפניו, זה בפרק למד ב', וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו, אחיו ארצה, שעיר, שדה אדום, ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה, ואילי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. על הפסוק, פסוק ה', hey, עם לבן גרתי, אומר רש"י שתי פירושים. אין, יש ספר אולי, אפשר להסתכל בפרק למד ב', פרק למד ב', בפסוק ה', בדברי רש"י, כדאי לראות בפנים. תודה רבה, תודה רבה. אומר רש"י, על המילים, עם לבן גרתי, ואיך הרדתה, מה זה גרתי? שתי פירושי אומר רש"י, גרתי, לשון גאירות, לשון הראיות, חוסר קביעות. לא נעשיתי, שר וחשוב, אומר רש"י, אלא גר. אינך כדאי לשנוא אותי, על ברכות אביך שברכני, הווה גביר לאחיך. שהרי לא נתקיימה בי. זה פירוש אחד. עשיו אני גר. לא נעשיתי שר וחשוב. 20 שנה רומיתי על ידי לבן. חזרתי לפה. כגולה. ממקומו וגולה למקומו. אל תתפעל. אל תחשוש, אל תרגיש שאני איום, בגלל שלקחתי את ברכות אבא. תכל'ס, זה לא התקיים בי. צורה לי, תסתכל איך אני נראה. נרדף, מפוחד. אתה יכול להמשיך להיות בטוח בעצמך, שאתה גבר. אתה הגבר של השכונה. לא מאיימים על מעמדך. זה פירוש אחד. איפה שטות אני אומר. איפה שטות. פירוש שני ברש"י, דבר אחר, גרתי בגימטריה תרייג. כן? בהיפוכותיות תרייג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. זאת אומרת, פה בעצם יעקב בוחר להציג בפני עשיו את מדרגתו הרוחנית. זאת אומרת, זה קצת הפוך מהפירוש הראשון. מה הפירוש הראשון רוצה להראות לו את דלותו? עד כמה בעצם לא כדאי להשקיע בו אפילו מאמץ קטן. הוא נופל מאליו, בלי דחיפה. הפירוש השני אומר לו בדיוק הפוך לכאורה. עשיו, תדע לך, חזרתי מ-20 שנה בית לבן, והוא לא נגע לי בציפורן הקטנה של הנפש. נשארתי נקי, צח, כשלג. תרייג מצוות שמרתי. שני מסרים לכאורה שונים, הפוכים, שעשיו מוסר, יעקב מוסר לעשיו. מה הכוונתו להגיד בזה? כן, יש לזכור שכל המפגש הזה, תודה רבה, יודע צדיק נפש בהמתו. סליחה, את רואי בן לב, אני לא בשביל המשפט, אני לא שמשפטו את זה. אנחנו צריכים לזכור שכל המפגש הזה בין עשיו ויעקב הוא כמובן על רקע גניבת הברכות, ההימלטות בישון הליל של יעקב בעצת רבקה אמו, כדי להימלט מחמת זעמו של עשיו. כפי שהכתוב מעיד בעצמו, ויאמר עשיו בליבו, כן? יגיעו ימי אבל אבי, כן? כתוב שמה, והרגה את יעקב אחי. רוצה להרוג אותו, כפשוטו. תחת האיום הכבד הזה, יעקב לוקח את הרגליים ויוצא לדרך, דרך ארוכה של 22 שנה. זה לי 20 שנה בביתך, ועוד שנתיים בדרך. 22 שנה. לא פשוט. חלפו 22 שנה, על ידוע שרשעים עברתם נצח. הנקמה שלהם היא נקמה מתמשכת. אנחנו לא יודעים מה מצבו של עשיו. האם באמת הזמן עזר לרפא את שנאתו של עשיו? אם בכלל ניתן לרפא את שנאתו של עשיו? אולי שנאתו זה משהו עמוק, כפי שאמר אחד התנאים, בשמעון בר יוחאי. אם אינני טועה, הלכה בידוע ששונא עשיו ליעקב. בידוע. חוק, יסוד. יותר חזק מחוק יסוד. גם רוב מיוחס לא יצליח לשנות את החוק הזה. והנה עכשיו הוא חוזר 22 שנה. 22 שנה, כי מספר אותיות התורה, 22 שנה, הוא חוזר. מה כוחו של המפגש הזה? מה ליעקב לעשות? כדי אולי להפיס את ליבו של עשיו, לחולל את המפנה, את המהפך. לפחות לדחות את הגזירה, לפחות ליצור איזשהו אתנחתה מצד יחסו של יעקב כלפיו. יעקב בוחר בשני אופנים. יש שני אופציות קבילות בפירוש, יש בהם הגיון עמוק. אופציה אחת, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר, ואינך כדאי לסנא אותי על ברכות אביך. אבא בירך אותי. נכון. תכלס. 22 חלפו כדי שבאמת נוכל להיווכח אם הברכות פועלו. הברכות לא פועלו. לא, יש לי שור וחמור, אבל זה לא מן השמיים ולא מן הארץ. זה מדובר על שמיים וארץ, זה משהו שצומח מן הקרקע. זה משהו שיורד מן הארץ. לא, יש לי משהו שהוא לא מן השמיים ולא מן הארץ. והברכה שלו הייתה, כן? ביחס לדברים שבאים מן השמיים או צומחים מן הארץ. סתם ל-22 שנה חלפו, והדבר לא הופיע. הברכות לא פעלו. מה התחבולה פה של יעקב? פה יעקב מכוון להבנה השטחית. בעצם מנצל, נקרא לזה כך, את ההבנה השטחית של עשיו. ועשיו הוא אב טיפו של הגויים כולם, או חלקם הגדול של הגויים. היחס העוין כלפי ישראל, הוא יכול לבוא בשני אופנים. יש כאלה ששנאתם כלפינו, זה דווקא כאשר אנחנו מצליחים. כאשר ניכרת ברכה במעשה ידינו. כשאנחנו עשירים, אנחנו משפיעים, אם זה פוליטיקה, אם זה בחברה, בעלי מקצועות, שולטים במנגנונים רחבים מאוד, שניכרת עלינו ברכת השם. ברגע שהם רואים שיש ברכה לעם ישראל, וישראל עושה חיל, מתפתחת השנאה. אבל אם ירבו אותנו דלים, ונרדפים הצוואר, שנואים, מקוללים ובזויים, מבחינתם יהיו מרוצים. זה סוג אחד של גויים. בואו נזכר מה אומר מלך כוזר, לחבר היהודי, כאשר הוא פוגש אותו. בתחילה ראיתי אתכם היהודים, נרדפים ועלובים, ואמרתי, ודאי האמת לא נמצאת אצלכם. איך יכול להיות שהאמת נמצאת אצל אנשים שנראים כמותכם? תסתכל על יהודי בגלות, זה לא דבר פשוט. יהודי בגלות, המראה שלו, הוא לא משובב נפש. אני אלך, אמרתי, אני אשאל את הפילוסופים תחילה. הם נראים טוב, שמנמנים, ורודים. נלך אליהם, נוצרים, ישמעאלים, כל אחד בתור הזהב שלו. נראה מצוין, בטח האמת נמצאת במקום ששם הקרס היא יותר גדולה. ברוך אתה, אדנו, עם החולם שהכל נברא. אז נתחיל שם. כך אומר מלך כוזר ליהודי. מלך כוזר באמת הוא משתמש באיזה מין כלי מדידה, שרבים מן הגויים משתמשים בו. גם לנוצרים אגב, זה בכלל לא הפריע, שעם ישראל מצוי בעולם. כל עוד הוא נרדף, כל עוד הוא קטון, בזוי. לא אכפת לעם ישראל, עד רבה, לנוצרים, לא אכפת בכלל שנשאר. עד רבה, הם אומרים, זה טוב שישארו במצב שלכם, כדי שיראו מה מגיע לעם אשר הרג את אלוהינו. אז תישארו דווקא. כן? זה גישה אחת. כנגד הגישה הזו, מתוך הנחה שאולי אולי זו גישתו של עשיו, הוא אומר לו, סתכל על הצורה שלי. אני גר. אין לך מה להתקנה בי. אין לך מה להתקנה בי. לא נעשיתי שר וחשוב, שבזה אתה מקנה, בכוח השליטה. שר, חשוב, שר זה מישון שררה. כן? חשוב, עם איזה נקודת הצטיינות מיוחד במינה, שררה שנובעת מתוך חשיבות. כן? זה תוכן עמוק, שמכוחו יש לי שררה בעולם, יש לי שליטה. אין לי, אני לא שר ולא חשוב לכאורה. אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני אבי גביר לאחיך. שהרי לא נתקיימה בי. אני לא גביר לך, אני לא שורר עליך. אני לא שולט בך. לא נתקיימה בי ברכת השליטה. כן? לא. זה כנגד מניע השנאה, כן? הזה של הגויים כלפינו. אבל יש עוד מניע אחד, שהוא עמוק יותר. לא כמו זה. שמסתכלים על התולדות ועל התוצאות, ואם רואים את עץ ישראל בלי פירות, מה אכפת לנו שהוא עדיין יש לו שורש? אז יש לו שורש, אז מה? אז הוא עדיין מקושר לקרקע, אז מה? אבל תכלץ, הוא עץ רק. עד. ועץ השדה ייתן פריו? לא יודע. ייתן פריו, לא ייתן פריו. עתידים אילני סרק לתת פירות? העיקר שהוא לא נתן פירות כרגע. זה שהוא מקושר לקרקע, זה שיש לו שורשים, זה שיש לו סגולה, זה שיש לו ברכה פוטנציאלית, זה לא מטריד אותי. כל עוד זה לא עושה פירות. זאת אומרת, הם לא שמים ליבם לסגולה. הם לא מכירים את ערכה של הסגולה, סגולת ישראל. ובאמת, זה בעצם עיקר כוחנו כידוע. נגיד את זה בלחישה, כן, שלא ישמעו. אבל עיקר כוחנו, זה בזה שלא משנה מה יעשו לנו. תמיד השורש שלנו יישאר בקרקע. והשורש הזה מחפש את ההזדמנות לפרוץ. תמיד הוא יפרוץ. שאלה של עיתוי. אנחנו חכים בסבלנות נפלאה, אלפי שנים. עד אז אנחנו במצב של תרדמה חורפית. נכון? לא תמיד אנחנו נותנים פירות. אנחנו שורדים, נמצאים במצב של הישרדות. אבל בעיתוי המתאים, בחפץ השם עלינו, אנחנו מתעוררים לפתע כעוף החול, שמתעורר אחת לאלף שנה, ופתאום פורס כנפיים לשמיים, ושולט בעולם כולו. אנחנו צריכים לשלוט. שולט בעולם לטוב לו, לעולם. יש גויים שלא מבינים את זה, וטוב שלא מבינים. אפשר לסבן אותם, כמו שמנסה יעקב לעשות כניסה. אבל יש גישה נוספת. הגישה הזו אומרת שיש גויים שמבינים יפה, יפה, את סוד סגולתם של ישראל. חוש השנאה, האנטישמיות, ההתנגדות לישראל, במיוחד מצידם של המלאק, וכל גרורותיו של המלאק לדורותיו, הם יודעים שכל עוד שורשו של ישראל קיים בעולם, כל עוד קיים יהודי, בואו נזכר, זה היה לשונו של אותו צורר היהודים שכך הוא לחש באוזנו של רופאו, הנאמן, כן? זה הספר שכתב הרופא של צורר היהודים. וזה אחד הציטוטים שהוא מביא שמה, שכך לחש לו הפציינט המכובד שלו, שהוא עשה לו את הפלט על השיניים. שיני זהב הוא עשה לו, כן? אז הוא אמר לו, כל עוד יש יהודי אחד בעולם, אני לא יכול להישאר בשקט בלילה. כל עוד סגולת ישראל מופיעה בתוך גוף, זה לא משנה איך יראה הגוף הזה. אם יש גוף שמכיל את הסגולה הזו, יש גוף שמכיל את הסגולה הזו, הסגולה הזו בבוא היום, תתפרץ. ותפקידנו, שיפתנו, האידיאל הגדול שלנו, התיקון הגדול שעלינו לעשות בעולם, זה לדאול לכך שלא יהיה יהודי אחד בעולם. זה סוג ששנאת ישראל הרבה יותר עמוקה, שמחזרת אחרי שורשי האומה, לעקור אותנו מן השורש. מה משיבים לגויים כאלה? מה משיבים להם? אנחנו לא יכולים להכחיש. זה באמת אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר. כי זה באמת מתנה אלוקית שקרה שמונתם. מה נגיד? אין לנו סגולה? זה לא שייך. אין פירות, אין ברכה לעת אתה. העץ ריק מפירות ועלים. זה אפשר להגיד, זה עובדה. אבל לעקור את סגולת ישראל לא עולה על דעתנו כלל. כנגד הפן הזה בעשיו, כמו שאמרנו, לעתי הוא מופיע בפן הראשון, ואז די שאנחנו מרכינים את ראשינו בפניו. הנה אנחנו קנועים. כן? והשתחווה יעקב לעשיו. זה כנגד הפן הראשון. זה פן אחד של עשיו. שבני עשיו משתמשים בו לאורך ההיסטוריה. ואנחנו מתקינים את העצה הזו הראשונה כדי להימלט מהם. להשיג לנו איזה שקט. כנגד הפן השני מה עושים? בואו נראה את תשובתו של יעקב. אומר יעקב, דבר אחר, גרתי בגימטריה תרייג, כלומר עם לבן הרשע גרתי, ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. דע לך, הכוח שלי הוא כוח אלוקי. הייתי בעומק הרע, הייתי עם לבן. הלבן ידוע שהוא רקע שקולט את כל הצבעים. אומר שפת אמת, למדנו שלבן מצד הנפשיות שלו, הוא קולט את כל גווני הטומאה. כך אומר שפת אמת, שבית לבן זה המקום שבו יעקב למעשה עשה את התיקון כנגד ארבעת הגלויות שעתידים ישראל לעבור. שם נעשה התיקון הזה. הוא מלא, זה מה שמבטיח, שאנחנו בגלויותינו נוכל לשרוד מכוח התיקון של יעקב בית לבן. לבן, הרקע הלבן, הוא בעצם רקע שכולל את כל הצבעים. במקרה זה, הלבן הקולט וכולל את כל גווני הטומאה. אומר יעקב ללבן, לעשיו, כבר קדמוך הרשעים גדולים יותר. אתה רוצה לנצח אותי? לא תוכל. לבן ניסה לעקור אותי מן השורש. ביקש יעקב לעקור את הכל. ביקש לבן לעקור את הכל. ביקש יעקב לבן לעקור את הכל. לבן כבר ניסה לעקור את סגולת ישראל ולא הצליח. לא רק שלא הצליח. הייתי בבית לבן ושמרתי על טהרה מוחלטת. התמודדתי. הייתי לבן חיל. ניצחתי את המלחמה מכל הצדדים. אין אופן שהוא לא ניסה לרמות אותי. אין אופן שהוא לא ניסה. לבן הרמאי. לבן הנבל. הארמי הרמאי. ועמדתי בכולם. כנגד כל גווני הטומאה, הופיעו כל גווני הקדושה שבתוך נשמתי, ודחיתי את כל ניסיונותיו. תגיד לי, אתה רוצה להילחם איתו? אני אראה לך מה זה. בוא, לא נשכח. מי מספר לעשיו את כל הדבר הזה? מי אומר לעשיו את הדברים האלה? המלאכים. המלאכים. המלאכים האלה הם בדמות אדם. הם נראים עוצמתיים ביותר. הם, סליחה. זאת אומרת, עשיו רואה את המלאכים, יודע שהם כוחות רוחניים אדירים. לא יודע אם רואה אותם בדמות אדם, או שהוא רואה איזה חזיון, אבל ברור לו שיעקב כאן שולח כוחות כבירים. אלו המלאכים שנוצרו מתרייג מצוות שיעקב עשה בבית לבן. יחד עם הפנים המאיימות של המלאכים האלו, שהם בעצם מבטאים את עוצמת הקדושה של יעקב, שניצבת כעת מול עשיו, הוא מצרף תרגום בגוף הסרט. שלא יהיה סרט אילם, דע לך. המלאכים האלה נבראו מכוח הקדושה שלי. לא רק ששרד, אלא שסגשג והתפתח בתוך מציאות של טומאה. דיר בלק, אל תתעסק איתי. זו התשובה היהודית לסוני ישראל כאשר מנסים לסרק את בשרנו מסרקות של ברזל. כל סוני ישראל, שיודעים טוב טוב שקיומו של עם ישראל בעולם, לא משנה אם הוא נותן פירות או לא, הוא קיום שסוף סוף יעשה את שלו. סוף סוף ייתן את פירותיה. כנגד אותם גויים, אנחנו מישירים את המבט, עברנו את פרו, נעבור גם אתכם. עכשיו, יכול להיות שיהודי פרטי מסוים, תצליח לזרוק לכבשן. אבל לפני כן, תתקבל מנו כזה שמע ישראל. שגם שהוא שם בתוך הכבשן יצלב, אתה תראה את האש שלו. עולה מן הדוד, השמע ישראל הזה יעדה לך כל החיים. ואתה תדע שהם לא הוא, בנו או בן בנו. תתקבל אותו ישר בפרצוף, עם כחול לבן, עם מדינה לתפארת, עם שווה הגולה, עם הלוך להרגיעו ישראל, פעם שרידי חרב, תתקבל אותו. יודע זה הגוי. זה השמע ישראל של יהודי הפרטי. גם בשעה שסורקים את בשרו של רבי עקיבא במסרקו של ברזל, טרונוסופוס, כובש ארצות עדי רומא, אחרי שעלתה לגדולה, נעשתה נציגת העולם של אז, כן? כבשה את, כמעט את כל העולם כולו אחרי שהפילה את קרטגו וכל אלו ש... כן? רומא הגדולה. שהגיעה לירושלים, ופגשה פה את רבי עקיבא, מציג תורה שבעל פה של עם ישראל. סרקו את בשרו מסרקו של ברזל. הסרחת מהסרה הרוגי מלכות. אותה שעה, שעת קריאת שמע הייתה. היוונים והעולם כולו לא ישכחו לעולם את השמע ישראל הזה. לעולם לא. מכוח קריאת שמע של רבי עקיבא. אנחנו יושבים כאן עכשיו ירושלים עיר הקודש, מכון מאיר, לומדים את תורתו של הרב קוק, תורת ארץ ישראל. זו התשובה השנייה שאנחנו נותנים לעומת העולם. ושתי מסוכמות כאן באופן נפלא ביותר בדברי רש"י. זה המאסטר, או שתי המאסטרים של עם ישראל, שאיתו אנחנו פוקחים או פותחים כל דלת שסתומה בפנינו. את כל המפגשים שלנו עם אומות העולם, אנחנו בעצם מתרצים ופותרים ביחס. כן? אחד מן יחסים האלו. ככל שאנחנו יותר ויותר מתקדמים לארץ ישראל, התשובה השנייה נעשית יותר רלוונטית. אנחנו לא זקוקים עוד לבוא ולומר לגויים, אנחנו מפסים. אנחנו יכולים להרעים בקולם של מטוסים בשמי ארץ. איזה F-16, איזה F-15, כן? F-16 כזה, כמו שצריך. אנחנו כבר יכולים להרעים בכל המטוסים ולהגיד, לא, אנחנו לא קיקיונים, אנחנו לא גאירים, אנחנו לא חלושים, אנחנו לא עצים בשלכת. יש לנו פירות, אנחנו טעונים בפירות. תעיזו להתקיף אותנו. סגולת ישראל תנצח אתכם. שרדנו את כל ההיסטוריה האנושית. מצאתנו מארץ מצרים, ועד היום הזה. לא כדאי להתעסק איתנו. אנחנו עם חזק. לא בגלל שאנחנו, או שאני. כי הצד הסגולי שלנו זה בבחינת נצח ישראל לא ישקר. זו התשובה שצריכים לתת לעצמנו. כוח מעשה וגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. קודם נגיד את זה לעצמנו. תוך כך נחיל אוכל להגיד את זה לגויים. אם אנחנו עצמנו לא יודעים את זה. ואם אנחנו בעידן כזה משתמשים בדרך הראשונה של התרפסות בפני הגויים, כל מה לנסות להראות להם כאן אנחנו מסכנים וקטנים, כאן אנחנו דלים וכחושים, רק תנו לנו לחיות על פני הכדור הזה. זה לא המנגינה של עת הגאולה, זה מתאים לגויים. זה מתאים לגלות. כמו שאומר רבי, שמהשתחוויות של יעקב לעשיו, למד רבי פרשת גלויות. בזמן שנמצאים בגלות, יש מקום להשתחוות. ירום עודו, המלך, הקיסר הגדול, האדיר, העצום, בלי. ארץ ישראל לא צריך את זה יותר. ודאי שגם פה צריך לנהוג נימוס כלפי הגויים. חס ושלום, דרך ארץ קודמת לתורה תמיד. אבל חלילה, חלילה, שאנחנו עכשיו נערבב פרשיות, ואנחנו נמשיך לנקוט בדרך הגלותית הזו. בדרך השנייה, עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. בני אומת העולם יקרים, חזרנו מ-2000 שנות גלות. זה הרבה יותר גרוע מלבן. 2000 שנות גלות. שום אומה לא שרדה את ה-2000 שנות גלות האלו. שום אומה. איפה היוונים של אז? איפה הבבליים? איפה האשורים? איזה קומץ, אני יודע, שאם שם לשפת הים התיכון, יוון, די מי ספרד, מי אלו? מי אלו היום בכלל? ואנחנו בכוחנו. מחליפים כוח. קובע השם יחליף כוח. פלי פלי. הלאה. עוד רש"י קצר. כן.
שרשום פה עבדך, עבדך יעקב. אני מבין שזה מהבחינה הראשונה, זאת אומרת,
כן.
אבל יש לזה גם, זה רלוונטי גם היום, עבדך, מבחינת אור לגויים, שאנחנו, האם יש בחינה שישראל, של עבדים של ישראל ליעקב, יש בחינה כזאת? סליחה, יעקב עבד לסב. כל אמר עבדך יעקב.
זה כנגד השיטה הראשונה.
אז זה כנגד השיטה הראשונה.
זה כנגד השיטה הראשונה. מוכר ונפוץ מאוד הסגנון הזה בגלות. אנחנו תחתיכם. אנחנו תחתיכם. במובן מסוים תחתיכם. אנחנו שומרים תמיד על מקום של חירות פנימית גם בגלות. בבתי הכנסיות אנחנו ממשיכים לדבר על בית המקדש ועל נבואה. אבל בפרהסיה, בפרהסיה, יש מציאות של עבדך. יש מציאות של עבדך.
אז זה כבר לא רלוונטי היום, זאת אומרת, אנחנו עברנו מהשלב הראשון של עבדך יעקב.
ודאי.
עם לבן, ועברנו עכשיו לעניין של גרתי, של תרי"ג.
ודאי, ודאי, ודאי. זה מה שאמרתי, אנחנו יותר ויותר עוברים למצב של גרתי. כן? תרי"ג מצוות שאמרתי. יותר ויותר. אם נשתמש בשיטה הישנה, זה יזיק לנו מאוד. כי דבר בעיתו, מה טוב? כל דבר שלו, את שעת הכושר שלו. אם אתה משתמש בתוכן מסוים, במקום הלא מתאים לו, יכול להזיק לך. כמו תרופות. מזון. אם אתה לא משתמש בעיתוי הנכון, בכמות המתאימה, זה לא עובד. אם אתה משתמש בשיטה של הגלות בארץ ישראל, זה דבר שגם מזיק לנפש שלך, וגורם התעוררות חזקה של הגויים. מסוכנת מאוד. כל דבר בעיתו. ילד קטן שמתנהג כמו ילד קטן, אף אחד לא בא אליו בטענות. עד רבה אפילו מוכרים לו כפיים. אבל אם אדם בן 20 מתנהג כמו ילד קטן, יש פזוט. זה לא מתאים. איך אגב שאמרת עם מצוות? עם התורה? כן. האבות שמרו את כל התורה עוד לפני שניתנה. זו הייתה מסורת מאברהם אבינו. אברהם אבינו שמר את כל התורה קודם שניתנה. כן? אשר שמע בקולי. כן? וכולי וכולי. כך דורשים חז"ל. מתוך הפסוק הזה הם דורשים ששמר את כל התורה כולה. כולל סייגים, תקנות וכן הלאה וכן הלאה. אפילו עירובי תבשילים. כן? כך לפי דברי חז"ל. האבות קיבלו במסורת את כל תורתו של אברהם אבינו. ואם כן, אז בטוח לא היה תרי"ג. כן? גם אז היה תרי"ג, מכיוון שתרי"ג זה כללות אורות הנשמה. כן? אנחנו לא יכולים להפוך את זה למשהו גשמי כמובן, צריך זהירות, אבל לא באופן כללי, די שנבין באופן כללי, שתרי"ג זה בעצם, כן? תרי"ג קרני, כן? עוגבנים של הנשמה, שהם צריכים להתגלות בעולם הזה. וכל מצווה היא מעין צינור, שדרכו מתגלה גוון אחר, כמה שריבונו של עולם רצה שיתגלה. זה לא שלא יכול להתגלות יותר. אבל ריבונו של עולם רצה שיתגלה תרי"ג הופעות נשמתיות, שייכות לכללות המצוות בכלל, מצוות לא תעשה ועשה, לא תעשה זה מפלס את הדרך לעשה, ועשה זה ההופעה החיובית של קרני הנשמה. כן? לא תעשה זה מסלק את הכוחות המפריעים להופעת הקרניים האלו, ועשה זה גוף הטוב או עצם הטוב שמתגלה. מדוע יעקב פחד מעשיו? חז"ל אומרים שהוא חשש מזכות כיבוד אב ואם של עשיו. שכל אותם שנים שיעקב לא היה בארץ ישראל, 22 שנה, בעצם יעקב, בעצם עשיו, שימש וכיבד את אבא. כן? זכות, שימוש, או כיבוד הורים, מזה חשש יעקב. שמא תעמוד לו זכות כיבוד הורים שלו. וזה מה שייתן לו כוח להתגבר עליו, ועדיין לערער על זכותו של יעקב. לאן נעלם ביטחון שלו בבורו יתברך? כן? שוב, זה לא עניין של נעלם. כן? כמו שאומרים חז"ל בהמשך, חשש מאוד יעקב, שמא מי שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא את כל ההבטחות, נתלכלך בחטא. עכשיו צריך להבין, שנתלכלך בחטא של יעקב אבינו, זה לא שמא אוכל חזיר, זה לא שמא אוכל חילל שבת, זה לא שמא הוא עשה איזה חטא מפורסם וידוע. הוא חשש מהלא מפורסמות, מה שנקרא. שאלו החטאים היותר דקים, דק, עד אין נבדק. שמא מי שהבטחתני, נתלכלכתי בחטא. החשש של יעקב היה, שמה יש דק מן הדק, איזשהו נטייה קלה ביותר מחוץ לרצונו של השם ברוך. לכן הוא גם מכנה את זה בלשון שמה. כי זה שמה תמיד זה ביטוי שנופל על מה? על משהו לא ידוע ושמים מן העין. אולי יש משהו כזה, והמשהו הזה יש בו די כדי לגרום איזשהו, הייתי אומר, פגימה של ההבטחה. זה הייתה מדרגת האבות. היראה התמידית, זה נקרא יראת החטא. כמו שאומר המסילת ישרים, שירא ודואג ומיצר, פן יבוא לידו שמץ של חטא. זה מדרגת האבות. מדרגת הצדיקים הגדולים שמתהלכים לפני האלוקים. כלשונו של הרמב"ן. ככה הרמב"ן עצמו אומר שם על הפסוק הזה, וירא ויצר. כן? ויצר לו מאוד. כך הוא מפרש. כן? שזה מדרגת הצדיקים הגדולים ההולכים לפני השם. שיראים אפילו מחטא קטן שבקטנים. אז זה לא עניין של חוסר ביטחון. זה יותר החשש שמה הוא לא עומד בדרישות. שהם התנאי לזכות בהשגחה שלמה מהשם יתברך. בואו נראה. אתם יודעים מה? נסתפק בזה היום. פשוטכם, נצל את הזמן.